השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע, פרשת תצוון. אנחנו באולפני מוטי קופפר הטכנאי, אלי בירם פיקה, ואנחנו היום לשיעור חשוב מאוד, שיעור שיכול לשנות חיים, שיעור שייתן לנו קצת פרספקטיבה אחרת על כל מה שאנחנו רואים. כל הזמן אנחנו רואים דברים. אנחנו רואים דברים, מה שאנחנו רואים בעצם אנחנו מפרשים, ומה שאנחנו מפרשים גורם לנו להרגיש הרגשות מסוימות. השאלה אם אפשר לשנות, האם אפשר לשנות את מה שאנחנו רואים? השאלה מן אולי, האם אפשר לשנות את מה שאנחנו מפרשים? מאוד ייתכן. האם אפשר לשנות איך שאנחנו מרגישים? הלוואי, אה? בואו לא נשכח, אנחנו עדיין בחודש אדר, נכון? כשנכנס אדר מרבים בשמחה, מה, כבר שכחנו את זה, נכון? תגיד את האמת. לא יודע, מי זוכר את זה עכשיו? אנחנו עסוקים ביום יום, עסוקים בתרדות. אפילו אנחנו יותר עצבנים יום רגיל, לא יודע, כאילו, לא, 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 אז לא לשכוח, לא לשכוח, אנחנו עכשיו באווירה חגיגית, בסדר? אנחנו בחודש אדר, יש לנו חיוב להגביר את השמחה, והשאלה איך עושים את זה, אז אני אתן כמה נקודות, שלפי דעתי הם מה שנקרא פצצות לגבות. כדי להתבונן, לא דברים שאנחנו לא מכירים, דברים שאנחנו מכירים, אבל כן נשים אותם באיזשהו מסגרת חדשה, כדי שנוכל להתבונן את זה פשוט ממבט אחר, ממבט שלא דיברנו עליו. אולי עד היום. נדבר על אולי שלושה, ארבעה משפטים כאלה, שהמשפטים האלה יהוו עבורנו שיעור ודרך לזכור את הדברים. ולכן המשפט הראשון. אני אומר, זה לא שזה משפטי מחץ, אבל תחשבו עליהם. משפט הראשון. אדם צריך להיות עם ראש פתוח ולא מוגבל לשום דבר. עוד פעם, אדם צריך להיות עם ראש פתוח ולא מוגבל לשום דבר. ואני אסביר מה כמובן ראש פתוח. ראש פתוח פירוש דבר, תקשיבו עכשיו לנקודה הזאת, שאף אחד מאיתנו לא יודע מספיק על שום דבר בכדי להיות פסימי. עוד פעם, אף אחד מאיתנו, זאת אומרת, זה אני, את, אתה והוא. אף אחד לא יודע מספיק בכדי להיות פסימי. על שום דבר. מה הכוונה? כל מיני דברים קורים לנו. כל מיני דברים קורים לנו, חלקן דברים טובים יותר, חלקן דברים טובים פחות, נכון? יופי. מן הסתם על הדברים הטובים פחות, בשנייה אנחנו נהיים פסימיים, זהו, אין סיכוי, זהו, אין תקנה. השם ירחם, מה קרה? נכון? אבל אני אומר לכם שוב פעם, אף אחד מאיתנו לא יודע מספיק בכדי להיות פסימי. פירוש דבר, חסרים לנו המון המון פרטים, המון המון אינפורמציות, מה קרה ולמה קרה, למה זה קרה, מה אני יכול ללמוד מזה, תכף נראה, מה, אולי רק ככה, וזו הדרך היחידה שאני אוכל להשתנות בחיים, אני לא יודע שום דבר, ולכן הנקודה הכי חשובה, זה להשאיר כל הזמן את הראש שלנו פתוח. את הראש פתוח, הכוונה היא, כל העולם הוא פשוט בית ספר אחד גדול, להבדיל כמו מוזיאון. אדם שהולך למוזיאון, מסתכל על מוצגים, פש, איזה יופי זה, וואו, ראית את זה? עכשיו, יש דברים במוזיאון שאתה לא מבין בכלל. אתה מסתכל על ציור ואתה אומר, נו באמת, חבל שלא ביקשו ממני לצייר, לקחת את האמת. אם זה תולים במוזיאון, מוזיאון, ותבין שאני שילמתי להיכנס למקום הזה, נו, נו, או אחד פסל. שם כמה אבנים אחת על השנייה, ואתה פשוט לא רואה את העומק, אחי, זה הבעיה בך. והתשובה היא נכון, באמת הבעיה היא בי. אני לא מבין. אני לא מבין מה הדבר הזה אומר לי, אני לא יודע מה הדבר הזה עבר, כביכול. זאת אומרת, סיפר אתכם פעם שראיתי את זה שעשו את זה כניסוי. אדם לקח 200 מוצרים שהוא קנה באי-ביי, זה חנות וירטואלית כזאת. וכל מוצר שהוא קנה, הוא לא שילם עליו יותר מדולר. סיפרת לך את זה פעם. ואחרי זה הוא ביקש מ-200 סופרים שמוכנים להשתתף בניסוי הזה, והוא שלח תמונה לכל סופר, תמונה של מוצג אחד או מוצר אחד מהדברים שהוא קנה. ואני מזכיר, זה דברים שלא עלו יותר מדולר. והוא ביקש מכל סופר לכתוב איזשהו סיפור קצר על הדבר הזה, כאילו תולדות המוצר, תולדות הפריט. ואנשים כתבו לו סיפורים קצרים, סופרים, איך זה הגיע ומה זה הגיע ומה זה האבנים האלה ולמה הם עומדות חלטה השנייה וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא החזיר את המוצגים האלה למחירה שוב פעם באותו חנות וירטואלית שנקראת אי-ביי, והפעם צירף לכל מוצר את הסיפור שלו, אבל הפעם אנשים שילמו על זה הרבה יותר כסף. ואני אומר לך, מוצר שהוא קנה אותו ב-99 סנט, הוא מכר אותו ב-62.95 דולר. למה? זאת המוצר. נכון, אבל עכשיו פתאום אתה רואה קצת פרספקטיבה אחרת על אותו דבר שהסתכלת עליו לפני כן, ובמוכחה הקטן נתת לזה מחיר של 99 סנט. זאת אומרת, ככה זה על כל דבר, בסדר? אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד, למה אני מחמד זה? כי יש אנשים שמסתובבים בעולם ומחפשים להיעלב, להיפגע. אתה רואה אותם, אתה רואה אותם הולכים כאילו, בוא נריב, מה שנקרא, בוא ניפגע. מי יכול לפגוע פה? מי יכול להעליב אותי פה? עם הרגשה של מרירות פנימית כזאת. עכשיו, בינינו, לכל אחד מאיתנו יש מאות סיבות ביום להיפגע. מה זאת אומרת להיפגע? לא שיפגעו בנו, אלא שנתאכזב, שנתעצבן. לכל אחד מאיתנו, מאות סיבות על בסיס יומי. אתה יוצא מהבית עכשיו, נכנסת לאוטו, נו, אז, אז לא, לא נדלק לך, וכן נדלק לך, מה המזג האוויר הזה שיחליטו מה קורה? קר, חם, אנחנו באמצע חוב, באמצע קיץ, אי אפשר קר עם הדברים האלה, ומה זה הפקקים האלה, ריבונו של עולם? ואתה מגיע לכולל, והוא לא מחייך אליך, ובעבודה נמאס לי, והנה הבוסית הזאת, תאמין לי, צריך נראית כמו הפרצוף של הזאת, וכל אחד מאיתנו יש לנו מלא סיבות על בסיס רגעי, אני אומר לך, להתעצבן. אני רוצה שאנחנו נהיה אנשים, אפילו אנחנו מדברים בתיאוריה, לבב נזכיר אותך רבע מזה, אבל הרעיון הוא שאנחנו מקבלים עצמנו בלי נדר לא לדבר בבית כנסת. מה זה קשור? זה קשור למיזם של כל חיי, אבל אני מדבר על זה כרגע. אנחנו מדברים עכשיו על, אני משתדל, לא אני אישית, אבל גם אני, אף פעם לא לחפש משהו להיפגע ממנו. זאת אומרת, בוא לא נחפש להיעלב, בוא לא נחפש, אתה יודע, לחשוב שדווקא וכן הלאה. לא, 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 זה מוח פתוח. אמרנו בהתחלה, הרעיון שלנו להיות במוח פתוח ולא מוגבל. מה זה לא מוגבל? מוגבל פירוש דבר שאני לא יכול בלי משהו. תקשיבו טוב, תבדקו אצלכם, חוץ מכמובן עירת שמיים, בורא עולם, דברים כאלה, אני מדבר על, בעיקר על בן אדם לחברו, או בעולם בכלליות. תנסו לראות אם אנחנו מוגבלים במשהו. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים בלי משהו. זאת אומרת שאם אין לי את זה, הרב הלך עליי, הלך עליי. עכשיו זה יכול להיות כל דבר, כל דבר גשמי, כל דבר שקשור לעולם החומר. זאת אומרת, אם עכשיו, בלי העבודה הזאת, אם לא הייתה עבודה הזאת, הרב, מה אני אעשה? מה אני אעשה? יהיו הלך עליי, זהו, נגמר העולם, נגמר העולם. אני אומר לכם שלא, ממש לא. זה כמו הילד הקטן שהוא לא יכול בלי המוצץ. בהתחלה הוא לא יכול בלי המוצץ. אבל אחרי זה עושים לו טקס זריקת המוצץ, או תולים את המוצץ על העץ, ולהתראות, ומתרגלים, יש חיים אחרי המוצץ, מה שנקרא. אותו דבר ככה, כל דבר בחיים. אל תתרגשו, אל תפחדו. אנחנו צריכים להיות משוחררים. להיות תלויים אך ורק ברוחניות נקייה, רק בבורא עולם, לא להיות תלוי בשום דבר, לא בזה ולא בזה, ולכן זה שתי הנקודות הראשונות שאני רוצה שאנחנו נדבר עליהן. האחד, להיות עם מוח פתוח, פירוש דבר, אמרת לכם, אני אף אחד מאיתנו לא יודע מספיק כדי להיות פסימי. כן, אבל הרב, תראה מה קרה, זה, יש לי את כל הסיבות בעולם להיות פסימי. לא, אני אומר לך שלא. כי אתה לא יודע למה קרה ומה קרה ומה הסיבה ומה יכול היה לקרות וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו נשארים פתוחים, דבר אחד. וברגע שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. זאת אומרת, מישהו אמר לך, עשה לך, אל תחפש עכשיו סיבה לריב או להיעלב וכדומה. זאת אומרת, אני מחפש סיבה לא להיעלב. אדרבה, לא קרה שום דבר, ואם מישהו אומר לך משהו שאתה לא אהבת, בסדר, הוא אמר לך דעה אחרת. שמעתי מה שנקרא. שמעתי, בסדר. שומע דעה אחרת. אתה לא חייב לקבל אותם, אני לא, לא אמרת לך שאתה תגיד, אקשב על ההתחלה, תחשוב עליה, זה נקודת הסתכלות מעניין, בסדר? לא חשבתי על זה, חשב, אבל אתה יודע, אופי, זה נקודה ראשונה, נקודה שנייה, שמתוך זה גם, זה אמרת לך לא להיות מוגבלים, לא לחשוב שבלי זה אני לא יכול, ומה, איך אני אסתדר, ומה יהיה, יו, אני, לא משנה מה, אני מכם, לא משנה מה, אנחנו נסתדר כמו שאלוקים עזר לנו עד עכשיו, הוא יעזר לנו גם להמשיך מכאן והלאה. אנחנו לא מוגבלים לשום דבר, ועד הרבה דלת אחת נסגרת, אולי שלוש דתות נפתחות, אנחנו בכלל לא יודעים. והדוגמה הקלאסית. אהרון הכהן, בפרשה של השבוע, מקבל את בגדי הקודש לכבוד ולתפארת. בגדים אלה של החושן והאפוד, והמדרש אומר, רב שמואל ברב יויסי. אומר ככה, הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים, שנאמר, והיו הלב אהרון. ומה שאתה סבור שהוא מיצר, אולי אתה חושב שאתה, אהרון, יצטער פה, לא כן, אלא שמח שנאמר ורעך ושמח בליבו. אני אסביר מה הכוונה. אני אקרא לכם מהספר שנקרא דגל המוסר של הרב ליבמן זצל, והוא מביא לנו פה יסוד חזק. ידוע אומר, יש כלל של תשלום מידה כנגד מידה. בורא עולם מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, גם בשכר, גם בעונש, וזהו כלל לומר בהנהגה האלוקית בבריאות, איך שלוקים מתנהג איתך, ותבין, זה ככה מידה כנגד מידה. שם יעזור, אני יודע שזה מעצבן לפעמים, כאילו, אבל זה החיים. וגם אצל אומות העולם אפילו הרעיון הזה מוכר. מה זאת אומרת? אפילו פרעה הרשע, תקשיב טוב, כשהוא קיבל איזה נבואה מהחבר'ה שלו, לא משנה מה, שמושיען של ישראל, זה היה משה רבנו, שסופו ללקוט במים, נכון? הוא ראה אצלם בהצטגננות שלהם, שמשה רבנו הולך ללקוט במים. זאת אומרת, הם ראו את מי מריבה, את מה שהיה שם הסלע, שהוא היה צריך לדבר על הסלע, והוא עיקה בסלע, יופי. כיוון שהוא ראה שמשה רבנו, הנקודה החלשה שלו זה מים, מה הוא אמר באותו יום? כל הבן הילוד, היאורה, תשליחו. זאת אומרת, אומר הרב ליבה, אתה רואה, זה דוגמה שהוא גם הבין שזה מידה כנגד מידה. אצל יתרו, בדבר שזדו עליהם, לא משנה, הנקודה העיקרית מבחינתנו, הוא אומר, יש להתבונן כאן. בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לחושן ואפוד. אז זה תקשיבו, קודם כל אני אומר את זה לעצמי, אבל אי אפשר לזכות בחינם כלום בעולם הזה. אין שום דבר בחינם. זאת אומרת, כל דבר טוב שאתה רוצה שיקרה לך, צריך לשלם על זה. אז או שאתה תאכל את השכר של העולם הבא שלך פה בעולם הזה, קווה מאוד שלא, או שעשית מעשים אחרים. מה עשית כדי לזכות למה שזכית? תסתכל סביבך, כל מי שאתה רואה שהוא זכה במשהו, הוא עשה משהו. הוא זרעו, אהבותיו, לא יודע מה. יש לו זכות כלשהי. למה זכה אהרון לחושן ואפוד? אומר זה בגלל שובר רעך ושמח בליבו. מה זאת אומרת? כשהוא שמע שמשה רבנו מתמנה להיות מושיען של ישראל, הוא שמח בשבילו, שמח בשביל האח שלו. כאילו, יש, יש, אחי, שמח בשבילך. כאילו, מה זה טוב, מה זה טוב עד הסוף. יופי. אז מה הקשר? שואל הרב ליבן. אנחנו, למשל, כשאנחנו שמחים על הצלחתו של חבר, אתה רואה חבר שעכשיו מתחתן, אתה רואה חבר שעכשיו, לא יודע מה, סגר שיתוך פצצה, את רואה חברה שלך קיבלה עבודה, איזה עבודה, הציעה לה להיות מורה בכירה בצוות המורות הבכירות שבבחירות. ואת אומרת, סליחה, סליחה, מה? אבל נגיד את מתעלה. איך הוא מתעלה? אנחנו שמחים, באמת אנחנו שמחים, את באה לחברה שלך, יואו, מזל טוב, אחותי, כאילו, אני מה זה שמחה בשבילך, שמעתי שזה את נבחרת, ואני רוצה להגיד לך, בחור את הבחירה הכי טובה בעולם. בלב את אומרת, יאללה, יאללה, תאמין לי, איפה הצדק בעולם? אבל נגיד, בסדר, בואו נגיד שאת באמת שמחה בשבילה. אומר הרב ליבן, אבל מצד שני, לב יודע מרת נפשו. כמה, כמה השמחה הזאת מהולה, מהולה בקנאה. אתם רואים לנו את זה בפנים. שאף אחד לא יחשב פה שהוא זך ונקי. כל אחד מאיתנו מעורבה בשיגים, בשיגים. יופי. והוא אומר ככה, לומדים את מסילת ישרים, פרק י' א'. אני מצטט לכם עכשיו מסילת ישרים. הקשיבו, הקשיבו, מסילת ישרים. כללו של דבר, הכבוד, הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. הנה בבקשה, אני שם עכשיו כותרת עיתון הכי מעניינת שבעולם, מבזק, מבזק, אתה יודע, זהו, כמו שביבי נתניהו, אתה יודע, עצרת חדשות, עצרת הכל, יש לי משהו להגיד לאומה, כאילו חבר'ה, לעצור, לעצור, כולם עוצרים, עוצרת המכוניות עכשיו, אין שום תשדירים אחרים, יש לנו את הבשורה של העולם, תקשיב טוב, נקודה שעכשיו מי שיבין את זה, יבין הכל, הכבוד, הכבוד, הוא הדוחק את לב האדם, יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. מה שדוחף את האדם הכי הרבה, זה כבוד. הנה, זה משל מצד השרמה. יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולי זה אומר, אם בלי, אז הם שים כבוד בצד, זה, לולי זה כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיתכסה, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים. מה זאת אומרת? הוא אומר שאם לא היה כבוד, בוא אני הייתי לובש סמרטוטים, אני אומר לך. משהו טוב לי, אפשר עכשיו, לא הייתי מתגנדר. וזה אני מדבר גם לבנות וגם לבנים היום. אני כבר אומר לך, אני כבר לא יודע מי מתגנדר יותר. לטובה אני אומר, כמובן, שמה אני מכבדו את הבגדים של אדם, זה הכבוד שלו. כמובן לשם שמיים, כולם מתלבשים יפה, כדי לקדש שם שמיים, להראות, תראו איזה יפה נראים בני התורה, ובנות התורה, והיהודים בכלל, אתה יודע, ברור שזו הסיבה שאנחנו עושים את זה, אבל אם לא היה אכפת לנו, אז אהבתך אחי, אני מתלובש אותו בגד. כל עוד הוא לא, אתה יודע, הגיע לרף של סירחון על, סבבה מה שנקרא, נהדר. אז אם לא היה אכפת לי מהכבוד, הייתי אוכל מה שאוכלים. לא, כאילו בסדר מה שיש. לא, יו, תראה, בא לי איזה, לא יודע מה. והייתי לובש משהו של ליבוש, והייתי בית, גר בבית, בית נחמד. לא הייתי עכשיו שם רצפות כאלה, ורעיתים כאלה, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, וגינה כזאת. לא, לא יודע, לא יודע. הייתה פרנסתו קלה, אומר, ולא היה צריך להתייגע ולהעשיר עם עין כלל. למה אנשים, תראה, בכל מיני שכונות יוקרה, יש תחרות. בשכונות רגילות, מה שנקרא, איך שקוראים לזה, פרויקטים, פרויקטים כאלה, אתה יודע, כל הבתים אותו דבר פחות יותר, זה קצת משעמם, אבל בסדר, אז מה, מה התחרות? את יכולה להיות בפנים. את קופצת לך שכנה שלך, ואת רואה שהם החליפו רצפות. ואת אומרת לך, יואו, ראית לך, אתה רואה את הרצפות האלה? חבל לך הזמן. זה איטלקי, 60-60, פורצלן גרונוזי. ואם אתם לא יודעת מה זה גרונוזי, זה בעיה שלכם, כי זה תת רמה, פשוט שאין לכם, אין לך טיפה השכלה, השכלה עולמית, אוקיי? אלא שבלתי אומר הרב, ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל המלוא. אדם קשה לו לראות עצמו פחות מרעב. תבדקו, היית מוכן את האחרון בתור, מה שנקרא? תעשה אליפות העולם עכשיו בין כל החברים שלך, באושר, בחוכמה, ביופי, בהצלחה. אתה מוכן את האחרון? אין כזה דבר. כל אחד מאיתנו יחפש לפחות מישהו אחד, אני מעליו. במשהו לפחות, ריבונו של עולם. ובהמשך אומר, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. שמעת? מוביל לך את האמת בפנים. חמוד שלי, אתה בחיים, 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 לא תגיע לרמה טובה. כל עוד שאתה רק, לא רק, אבל שאתה חס על כבוד עצמך. אתה צריך לעשות מהכבוד שלך סמרטוט. לסחוט אותו לפעמים. כן, לתלות אותו לפעמים. אין מה לעשות. הכבוד שלך ירמס בשלב מסוים. אני אומר לך מראש, אני יודע, סליחה שאני אומר את זה בפנים. הכבוד שלך ירמס, יקרה משהו, או שאתה תעשה איזה טעות, או שמישהו יעשה טעות עליך, או לא משנה מה אלוקים יזמן לך, אתה לא רואה, הרי יש לנו ברוך שם ילדים, ויש לנו ברוך שם בעל ואישה, וברוך שם יש לנו חברים והורים, יהיה מישהו שידאג שידרוך לך ככה לאצבע הקטנה, להזכיר לך, אם אתה חושב שהגעת לדרגה, יקירי, יש לך עוד הרבה, הרבה, הרבה. אלו דברים מסגבים, אומר הרב, ביתר, מסתיעת ישר מדבריו אלו. אמנם חמדת הממון, ושאר נטיות האדם, הם דברים קשים, ברור שזה דברים קשים, שקשה לעבוד עליהם, אך מעל כולם, הכבוד. הכבוד ב... לא, זה לא השיר. ועל דבר זה נעבדו רבים, ירובעם בנבט, כוח וכל עדתו, ועוד ועוד. תבין מה הכבוד יכול לעשות, אה? טוב, כמובן במסלט ישר הוא אומר, זה דבר קשה במיוחד, לראות בהצלחת הזולת, ולשמוח באמת, בלי להרגיש קינה, ובלי לרצות להשיג גם הוא את אותו כבוד. יופי, אז מה זה קשור לחושן והאפות? אתה יכול להסביר לי, מה זה קשור לאהרון הכהן? ומה זה קשור אלינו? בסדר, מה אתה, זה כמו, אתה מראה לי עכשיו במראה, הנה, אתה רואה את החשקוני שלך, בבקשה! בסדר, אז עוד יותר צריך לסדיל דיכאון, עוד יותר צריך לסדיל דיכאון, לא, ממש לא. אני רוצה להראות לכם עכשיו טיפול בחצ'קונים. כמו כבוד או כל סוג חצ'קון מגיל אחר. אבל איך עושים את זה? אנחנו נלמד כמובן אחרי הפרסומות. טוב, חזרנו אליכם, אנחנו מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז אמרנו שקודם כל אדם צריך שיהיה לו ראש פתוח. פתוח, פירוש הדבר, להבין שאף אחד מאיתנו לא יכול להיות או לא יודע מספיק כדי להיות פסימי. פירוש הדבר, אם אתה רוצה לצאת בדיכאון עצוב וכדומה, אסור לך ממילא. מעבר למה שאתה אומרת, מכמה שחסר לך פרטים. חסר הפרטים על כל דבר שקורה לך בחיים. א', אמרת לך, אל תהיה מוגבל גם. אל תחשב שבלי משהו כזה אתה לא יכול. והדוגמה לזה זה גם כבוד. בסדר. אז קרה, לקח, עשו לך, לקחו לך, אמרו לך, נכון, אבל עד הרבה, אם אתה תשמח בפל השני, אם אתה תוותר, אתה רק תזכה, ובאנו דוגמה מהארון. לא המשכנו יותר מדי עם זה, אבל... אני רוצה לקרוא לכם סיפור. שאתם אולי מכירים, אולי שמעתם אותו, סיפור מאוד מפורסם שקרה בארצות הברית, אבל המסר שלו פצצה, ואחרי זה נצא לאיזשהו סיכום חשוב. מעשה ביום הראשון, בשנת הלימודים בכיתה ה', בכיתה אחת, בבית ספר אחד, נכנסה המורה, גברת טומפקינס, זה השם של הגברת, בלי משים, מה שנקרא, היא ברכה את התלמידים, בוקר טוב תלמידים, ואז היא אמרה איזשהו שקר, שהוא לא הכי נאה, הוא שקר. היא אמרה, תדעו לכם תלמידים, אני אוהבת את כל התלמידים שלי בשווה, כאילו הם היו ילדיי, כאילו היו ילדיי. אז למה זה שקר? שקר כפול בינינו, כי גם את הילדים שלך אסור להגיד את זה, אבל תמיד יהיה לך העדפות פה ושם, לפחות בתקופות כאלה ואחרות. לא משנה, ככה נראה לי. אבל כמובן שאנחנו אוהבים את כולם בשווה, אבל את התלמידים שלנו זה כבר שקר ממש גס. טוב, אך השקר היה כאן, למה? כיוון שבשורה הראשונה, בספסל ממש מולה, ישב ילד שהוא היה שונה מכולם. הבגדים שלו לא נראו לגמרי נקיים. הם היו גם קצת מקומטים, נעליים מרופטות, כל מיני, הוא היה זז בחוסר סבלנות כזאת. המבט שלו היה נודד מכאן לשם. הוא לא היה מסתכל על המורה יותר מדי. את הילד הזה, אבל מיד, היא לא כל כך אהבה, עם כל הכבוד, מה שנקרא. כשהיא הסתכלה ביומן, וקראה את שמות התלמידים, אז כל אחד ככה קראה את השם שלו באהבה, מה שנקרא, והגיע לה השם של הילד, טדי סטרלנד. אז היא הייתה אומרת את זה די מהר, כאילו, הנה הוא הילד הזה, טוב, היא לא ככה אהבה אותו. עכשיו, בפרט, שאתה הייתה בודקת את המבחנים, את העבודות, אז לכל אחד הייתה מסמנת, תלוי בציון, למשל בעת כחול או ירוק, כמו כמה טובה עבודתך, כמה נפלא, יפה מאוד. אבל היא אהבה גם את הקטע של המורה, עם הסמכות של המורה, לכתוב בעת אדום, במחברת של טדי, של הילד הזה, טעית. זה לא נכון. לא ככה עושים. והייתה כותבת בסוף את האות נון, נון, פירוש דבר נכשל. הייתה מקבלת איזה הרגש שיש לו עוצמה כזאת של, כן, אני פה המורה. טוב, בכל יום שלימדה, את כולם היא שיתפה, אתה יודע, נו מה אתה אומר ומה אתה אומר, אבל את טדי, כאילו, שבצד. הוא לא היה חיבור, לא היה חיבור. יום אחד, כאשר הייתה המורה, גברת טומפקינס צריכה לרשום, אתה יודע, גיליונות הערכה, תעודות קוראים לזה. אז יש גם כמה המלצות שהן כותבות שם, אז לוקחים בדרך כלל ככה המורות בבית ספר הזה, הן נוהגות כנראה, לוקחות גם את התעודות משנים שעברו, כדי לראות הכיוון של הילד, או מה אפשר לעזור לו, ואז היא לקחה את הגיליונות של טדי הזה, של הילד הזה. אבל היא שמה את זה בסוף, כי מה יכול להיות כבר, אתה יודע. כן. ואז היא מגיעה. היא מגיעה לכיתה א' של הילד הזה. וכתוב שם, טדי הוא ילד מבריק, חכם, חבר של כולם. הוא יודע כמעט כל דבר בעולם. יש לו ידע נרחב על המון המון דברים. הוא ערני, מתעניין, שואל שאלות, משתתף בכיתה בכל נושא ושיחה. הישגיו בלימודים מעל המצופה. ציוניו לאילה ולאילה. הוא חלומה שכל מורה. גברת טומפקינס הזאת אמרה, לא. מה? בוא נראה אולי שנה שנייה. מסתכלת כיתה ב' והיא רואה שם כתוב לא פחות, אבל אולי אפילו יותר, טדי, ילד נבון. מבין היטב את החומר הנלמד, אבל הוא מוטרד קצת ממחלתה של אמו. הוא מדי פעם ופעם נראה כאילו לא נמצא בכיתה. ואך הוא איננו איתנו ברוחו, אולי הוא נמצא פיזית, אבל הוא לא הראש למקום אחר. הוא משתדל שלא להחמיץ את הלימודים, הוא מאוד משתדל. אבל וסגב הלימוד טובים מאוד, בציונה ומסביעי רצון. אלפים רואים שהוא תרוד עם אמו. טוב, המורה התחילה לקרוא עוד קצת, בשנה כיתה ג' והיא כותב, והיא רואה שהמורה כתבה ככה, טדי, הוא מאוד חולמני בכיתה. מותה של אמו היה עבורו חוויה קשה ביותר. הוא טרם הצליח להתאושש, אך עם זאת הוא מאוד משתדל ללמוד כמיטב יכולתו. חבל שאין זה מספיק. הוא לא משתתף בשיעורים ולא יוצר קשר עם חברים. הישגיו בלימודים די דלים וציוניו אינם מספיק טובים. עכשיו הגברת טומפקינס הזאת היא כבר משהו ככה מתערר מתחת לרצפה שהיא יושבת עליה, עומדת עליה, בסדר? שנה רביעית, כיתה ד' טדי הוא ילד מוזר. הוא יושב בכיתה, אבל חוץ מלתפוס מקום בכיתה, הוא לא עושה שום דבר. המחברות שלו מקושקשות למדי, ילקוטו לעולם לא מסודר, את השיעורים שלו כמעט אף פעם לא מכין, אין לו חברים, הישגיו בלימודים דלים, ציוניו נמוכים, ספק אם הוא בכלל יוכל לעבור כיתה, אולי הוא צריך להישאר כיתה. ואז הגברת טומפקינס הזאת, מה שנקרא, היא חטפה סתירה. היא פתאום קלטה מי יושב ממולה. הילד המוזנח הזה, כביכול, למראה, שההתנהגות שלו שדרה נכשלות מכל בחינה אפשרית. לעמיתו של דבר, הוא ילד נבון וחביב, ילד עם יכולות שכליות גבוהות במיוחד, כישורים חברתיים, פוטנציאל. טדי, הילד הזה המוזר והמוזנח, שהייתה מעדיפה לא לראות אותו בכיתה, אז סך הכל ילד מוצלח ומתוק, אבל המשבר של פטירת אמו וההשלכות שלו, של מעשה הזה, יבטו את כל הדמות שלו. ואז הלב של טומפקינס הזאת התחיל לימס, זהו. פתאום היא קולטת שהיא עומדת מול האמת הערומה, מה שנקרא. היא מבינה, מי שעומד מולי, זה לא מי שאני רואה. זה לא מי שאני רואה. והלב שלה נפתח לרווחה. ומהיום החליטה, אני לא רוצה יותר ללמד. זהו, לא אני הולך להיות גננת עכשיו, לא קשור, אלא אני רוצה להיות מחנכת. מה זאת אומרת? אני רוצה לחנך, להדריך, להקנות ערכים, לבנות. מאותו יום היא ניגשה לטדי במאור פנים וחיבה. הביטה במחברתו והעירה לו בשקט. אתה יודע, אתה רוצה להגיד למישהו משהו? כן, בשקט, קח אותו הצידה, אתה יודע. תשב איתו ברוגע, תגיד לו מה שהיה לבך, זכותך. יכול להיות שאתה לא חושב כמו לגיטימי, אולי תעזרי לו. אז העירה לו בשקט, תקנה את שגיאותיו. בית הצורך, היא אפילו ביקשה מטדי שישאר איתה, שישאר איתה בכיתה. אולי קצת יותר, היא תסביר לו שוב פעם את החומר. לקראת תום שנת הלימודים, כנהוג בתי ספר, הביאו הילדים מתנות למורים. אתה יודע, סוף השנה, מביאים, אז כל אחד הביא, אתה יודע, מתנות עם צלופנים, רפיות, עם כל הסרטים כאלה. חוץ מטדי, כולם צחקו עליו, שהוא הביא לה כזה מתנה עם נייר מקומט כזה, במחנות המקולת, משהו כזה הכי פשוט, שהוא נהיה להיות אף בעצמו. כולם צחקו עליו, אבל המורה נתנה צעקה, מה קרה לכם? השתגעתם? זו המתנה הכי הכי יפה בעולם בשבילי. עכשיו, כל הילדים, מה הכי יפה? הייתה דממה. אבל גברת טומפקינס, מכל המתנות, דווקא, דווקא את של טדי, פתחה את זה. היה שם צמיד ישן, מאותר בכל מיני אבנים ירוקות, כאלה מזויפות אפילו, חלקן אפילו חסרות. בקבוק של בוסם חצי ריק כזה, היא ענדה את הצמיד, היא שם קצת את הבוסם ואמרה, וואו, 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 טדי! אז שימחת אותי, שימחת אותי. בצורה היא חזרה הביתה, והיא רואה בפתח הבית שם מי שמחכה לזה, טדי, הילד. היא אמרה לו, מה אתה עושה פה? אז מה רצית רק להודות לך, מורה? על שהזכרת לי את אמי, כשענדת את הצמיד שלה. ולרגע כתף זכיתי, אומר, להרגיש את, את הריח של אמא שלי. המורה לטפה אותו, אמרה לו תודה. ובסומה של אותה שנה, טדי כבר התקדם באופן מפתיע. הוא אפילו נקרא לבמה לקבל תעודת הצטיינות מיוחדת. הוא סיים שלישי מכל השכבה. אחרי מספר ימים, הגברת טופקינס קיבלה ממכתב. תודה על כל העזרה שעזרת לי. היית מורה נפלאה, עלה חתום, טדי סטארלנד. 3 שנים לאחר מכן, סוף לימודים של הבית ספר, טדי כבר קיבל תעודת הוקרה להצטיינות יתרה. הישגיו היו מרשימים מכל, יותר מכל הבחינות. הגברת טומפקינס קיבלה עוד מכתב, סוף אחרי 3 שנים, תודה לך מורתי היקרה, על התמיכה, על העדות שנתת לי על החתום, טדי סטרלנד. אחרי 4 שנים, היא קיבלה שוב פעם מכתב. הפעם כבר מספר לה איך הוא בתיכון, ושהוא סיים ראשון. והוא אמר, כותב לה, לא הייתה לי עוד מורה כמוך על החתום, טדי סטרלנד. חלפו עוד 4 שנים. הוא כותב לה כבר מהאוניברסיטה. הפעם כבר טדי הצטיין כמלגת לימודים, והוא כותב שתביני שמורה כמוך מעולם לא הייתה לי. לאחר 4 שנים באוניברסיטה, הוא כותב לה, מורים רבים לימדוני עם השנים, הביאוני להישגים נעים. הפעם התחרות הייתה קשה, כי היו כאן תלמידים מצטיינים, אבל לא נורא שסיימתי רק שני, בכל אופן. אני רוצה לומר לך שמורה כמוך לא הייתה לי עוד, וכנראה גם לא תוכל להיות. תודה לך מורתי על האמון שנתת בי, על המאמצים שהשקעת בי. תודה על שהראית לי את הדרך להצליח. אבל החתימה הפעם הייתה קצת ארוכה יותר. דוקטור תיאודור סטארלנד. הגברת טומפקינס, אתה יודע, נקבעת הדמעות. נקבעת הדמעות. היא כתבה לו תשובה. לא, לא יקירי. התודה היא לך על הזכות שנתת לי להיות מורתך. תודה שפקחת את העיניים שלי והראית לי כי מעט אהבה וקצת השקעה התמורה היא גדולה וניתן לשנות את נפש האדם. אתה הוא זה ששינית את נפשי והפכת אותי לי מלהיות סתם מורה למחנכת. יקיריי, זהו. מבחינתנו, קבלו סיום. בכל מצב שאתם נמצאים, לא משנה מה קורה, תשאלו לעצמכם, אני יכול לגדול מהמצב הזה? לא, מה עשיתי, חבל שעשיתי, לא קרה שום דבר. אני יכול לגדול מהמצב הזה? וזו השאלה שתשאלו את עצמכם, והתשובה היא, ודאי, ודאי שכן. והנקודה הזאת היא חשובה עבורנו, כדי באמת לפתוח דף חדש, ולהבין מה שעברנו, אנחנו צריכים לעבור. אי אפשר לשכוח את העבר, אבל כן הייתם לכם במידה מסוד לוותר על הסיפור שלכם, כביכול, על ההיסטוריה האישית שלכם. במקום להצטער על מה שעשינו, שזה צריך לעשות בוידועים, או לא יודע מה, חרטות כאלה וכך, אבל בואו נחבק את העבר. בואו נבין שהם צריכים לעבור את זה, כדי להגיע למקום שאנחנו מוצאים בו היום. והעובדה שעברנו מה שעברנו, כי כך אלוקים רצה, ומה אני יכול ללמוד מזה, זו השאלה. איך אני יכול לגדול מזה, זוהי המטרה. אז זה הכל יקיריי. ולכן להיות פתוח ולא מוגבל. אף אחד מתנו, אין לו שום רשות להיות בעצבות, כי פשוט אין לו מספיק מידע באמת מה קורה, למה קורה. היה לי כיף איתכם, תודה למוטי קופרי הטכנאי, יעל איבר המפיקה, ואנחנו נשתמע, כרגיל, מחר. יום טוב.